שלום רב למאזיני פינת ארץ חמדה, ארץ חמדת אבותינו, תולדות ימינו, ימי עם ישראל, בארץ ישראל, בזמן החדש. בפעם האחרונה עסקנו בהקדמה להצהרת בלפור ובבירור איך הוכנה ממשלת אנגליה, העם האנגלי, לקראת אותה הצהרה. הדברים הראו בתוך מלחמה עקובה מדם שהקיפה עולם שלם וזכתה לתואר מלחמת העולם הראשונה. התחלנו לזכור את המאורעות הראשונים עד אותה הצהרה מפורסמת, ונחזור להשתלשלות המאורעות שהביאה להצהרה בעצמה. בתחילת מלחמת העולם היו הכוחות שקולים. מול יתרונם הכמותי של מעצמות ההסכמה שבראשם עמדו צרפת, אנגליה ורוסיה, עמד היתרון הצבאי איכותי של מעצמות המרכז המונהגות על ידי גרמניה ואוסטריה. הצבא הגרמני הצליח לפלוש לצרפת מצפון אחרי כיבושה של בלגיה, שהייתה מדינה ניטרלית, ואף על פי כן הגרמנים לא התייחסו לאמות מידה מוסריות ברגע שתאוותם עמדה לפניהם. אולם ניסיונו של הצבא הגרמני לכבוש את פריז ולהכריע את המערכה עלה בתוהו. בינתיים במזרח התקדמו הרוסים וכבשו את רובה של גליציה שהייתה מיושבת במאות אלפי יהודים. הזכרנו באחת הפעמים את סבלם הנורא של ישראל שהיה באותם הימים כתוצאה מלחצם של הרוסים. הגרמנים נאלצו להפריש מכוחותיהם על מנת לעצור את המתקפה הרוסית, ובזאת איבדו את יכולתם להכריע את המלחמה במערב כנגד צרפת. בקרבות אחדים הוכו הרוסים מכות קשות ביותר, כשכל קרב עלה להם בלמעלה ממיליון אבדות. מצבה של רוסיה החמיר מאוד, ודרש את עזרתם של בנות בריתה, האנגלים והצרפתים. בסוף המלחמה הראשונה הצטרפה טורקיה לטובת הגרמנים, ובזאת נותקה הדרך להספקת עזרה לרוסיה דרך דרום אירופה או מהמזרח בדרך טורקיה. על מנת להכריע את המלחמה החליטו האנגלים לפלוש לטורקיה, להוציאה מן המלחמה ובכך לאפשר את חידוש ההספקה לרוסים. לשם כך הכינו חיל משלוח שפלש לחצי האי גליפולי, שנמצא באסיה הקטנה, הקרובה לבירה הטורקית. הניסיונות לכבוש את חצי האי גליפולי, שחלש על מצר הדרדנלים, ובזאת על הדרך אל הרוסים, אם לא דרך היבשה, דרך הים השחור, ניסיונות אלו נכשלו. נעשה מאמץ נוסף לכיבוש חצי האי בעזרתם של חיילים אוסטרליים שהובאו לגליפולי. במאמץ מלחמתי זה השתתף לראשונה גדוד שחייליו היו בני ארץ ישראל ממגורשי הטורקים. בראש הגדוד עמד יוסף טרומפלדור, זיכרונו לברכה, שהתפרסם מאוחר יותר במאבק על ארץ ישראל. מפקד הצבא האנגלי באותה חזית העריך כל כך את מסירותם של חיילי ישראל עד שכתב כאילו היה בידו, היה מקים בגליפולי מצבת זיכרון לטרומפלדור, כשידו האחת מכוונת מול ירושלים. כפי שהזכרנו, נכשלו האנגלים בחזית זו, אולם בכל זאת נצפנה באותה מערכה ברכה לעתיד. הטורקים שנאלצו להגן על מולדתם, העבירו חלק מצבאם בדרום, שהיה באזור חצי האי סיני, ליד תעלת סואץ, כדי לסייע במערכה הנזכרת. בזאת החלישו את החזית הארץ ישראלית. עובדה שגילתה תוצאות בשנת המלחמה הבאה. בינתיים הצטרפו למעצמות ההסכמה איטליה, יוון ואפילו יפן שבמזרח הרחוק. כך החלה המלחמה לקבל ממד עולמי. בחזית המערב נטו כפות המלחמה לרעתם של מעצמות ההסכמה. ניסיונם של האנגלים והצרפתים להדוף את הגרמנים מצרפת הקיז מהם דמים מרובים. המערכה הקטלנית ליד ורדן עלתה במיליון הרוגים ופצועים, כשרוב האבדות היו של בעלות הברית, אנגליה וצרפת. על מנת להקל על הלחץ, יצא הצבא האנגלי להתקפה על עמדות הגרמנים ליד נהר סום. גם הפעם עלתה המערכה במחיר של למעלה ממיליון הרוגים ופצועים, כשרובם היו חיילי הצבא האנגלי. גם הכנסתם של הטנקים, שהומצאו סמוך לאותו זמן על ידי האנגלים, לא הצליחה להכריע את הכף. בינתיים, במזרח אירופה, התקדמו הרוסים בחזית גליציה והנחילו לצבא האוסטרי שעמד שם תבוסות אחדות. על מנת לעצור את הרוסים, שלחו הגרמנים גייסות אחדים לעזרת האוסטרים והיכו את הרוסים מכה ניצחת. הצבא הרוסי איבד את כוחו המלחמתי כשיכולת התחמשותו נפגעה קשה. העוני והמחסור בצבא הרוסי הגיעו לכך שהיה רק רובה אחד לכל שלושה חיילים. לחצם של הגרמנים הלך וגבר, והסכנה להתמוטטות כללית של מעצמות ההסכמה הייתה קרובה ביותר. שני הצדדים הבינו ששעת ההכרעה מגיעה, וניסו לגייס בכל כוחם מאמצים נוספים על מנת להגיע לניצחון. בקרב חיילי האנגלים והצרפתים שנסעו בכל כובד המערכה במערב, החלה התבוטטות מורלית וחיילים רבים ערקו מהמערכה. היה מובן שיש צורך דחוף בעזרה מורלית ומעשית שתבוא מבחוץ על מנת להציל את המעצמות ממפלה כבדה. גם הצבא האיטלקי שהצטרף לטובת האנגלים והצרפתים נחל מפלות מידי האוסטרים, וכל צפון איטליה נפל בידיה של אוסטריה. שני ניסיונות נעשו על ידי האנגלים על מנת להציל את צבאם ממפלה. במזרח ניסו לגייס את הערבים למלחמת קודש נגד הטורקים, ובמקביל ניסו להסתייע בעזרתה של המעצמה האמריקאית, שעד אז שמרה על ניטרליות. לשם כך רצו למשוך לצידם את דעת הקהל היהודית בעלת ההשפעה על האמריקאים. מנהיגי הציונות היו חלוקים בדעתם על הכדאיות בהצטרפות לאחד משני הצדדים. בעוד הציונים בגרמניה ניסו לרכוש את לב הגרמנים לטובת הציונות, היו הציונים באנגליה משתדלים לקנות את ליבם של האנגלים. בסוף השנה השנייה למלחמה, שלחה ממשלת גרמניה הוראות לקונסולים שלה בטורקיה להסביר פנים ליהודים בארץ ישראל ולמסור כי הם רואים בעין יפה את השאיפות להתפתחותם הכלכלית בצורה היהודית של היהודים בטורקיה, בתנאי שלא יזיקו לענייני הטורקים או הגרמנים. ייתכן והשתדלות זו הצילה במידה מסוימת את היהודים בארץ מטבח היום ונורא שהיה מתוכנן על ידי הטורקים שפראותם לא ידע גבול. כידוע, באותם הימים ערכו הטורקים פראות בתושבי ארמניה שנחשדו על תמיכה ברוסים, ושם רצחו בדם קר קרוב למיליון תושבים ארמנים. ייתכן והשגחה עליונה שהכירה את התמון בגרמניה הצילה את עמנו מהצלחתם של הגרמנים ביחס לארץ ישראל. האנגלים שעמדו בלחץ קשה בחזיתות המלחמה החלו סוף סוף להבין את הצורך בעזרת היהודים, וכך החלו מגעים בין האנגלים לבין הציונים, שבראשיהם עמדו ויצמן, פרופסור ויצמן, שבאותה תקופה זכה להמציא המצאה שעזרה לציוד המלחמתי של האנגלים, ונחום סוקולוב, בתמיכתו של לורד רוטשילד, שהיה אחד הלורדים החשובים באנגליה. כל זאת על מנת לקדם הצהרה בעד מסירת ארץ ישראל ליהודים. סכנה גדולה איימה על מתן הצהרה זאת דווקא מקרב היהודים המתבוללים באנגליה. אותם יהודים חששו מהקמת מדינה יהודית, כיוון שהיא עלולה להעמיד בסימן שאלה את נאמנותם לארץ מושבותם, ובזאת יאבדו את זכויותיהם הזמניות. הוויכוח בתוך המחנה היהודי סיכן והזיק את יישומה של אותה הצהרה מבוקשת. ההשגחה האלוקית גילתה את התערבותה על ידי הופעתו של הרב קוק זצ"ל באנגליה. ערב מלחמת העולם הראשונה הוזמן הרב לאספה של אגודת ישראל שנועדה להיערך בגרמניה. אגודת ישראל בעיקרה לחמה בציונות מתוך חשש להנהגה החילונית שעמדה בראשה, ומתוך קוצר ראייה של מהלכי הגאולה שהחלו להתרקם בארץ. הרב קוק, שהבין את כוונת האגודה להילחם בציונות, והוא ראה בציונות חלק מהתוכנית האלוקית הבונה את גאולתם של ישראל גם על ידי רחוקים, נמנע מתמיכה באגודה, למרות שהצליחה לצרף לשורותיה תלמידי חכמים וחלק נכבד של היהדות החרדית. לאחר לחץ כבד החליט הרב להגיע סוף סוף לאספה, למרות הסתייגויותיו. בלית ברירה החליט הרב, שהיה אוהבה המסור של ארץ ישראל, לצאת מהארץ למרות צערו הרב על יציאה לחוץ לארץ. הוא יצא למצרים בדרכו לגרמניה. בדרך הגיע לשוויצריה, כשמשם היה אמור להגיע אל יעד הנסיעה. ביותו בשוויץ פרצה המלחמה, והרב נסגר במקום ללא יכולת לחזור לארץ או להגיע לגרמניה. היות והרב היה יוצא מאחת ארצות רוסיה, נחשב לנתין רוסי, ובזאת לנתין אויב, הן ביחס לחזרה לארץ ישראל שנשלטה על ידי הטורקים, שותפיהם של הגרמנים, והן בכניסה לגרמניה, כאשר שתי המדינות האלה עמדו במצב מלחמה עם הרוסים. במשך למעלה משנה נעצר הרב בשוויץ, כשהוא שוכן בביתו של נדיב יהודי, שכיבדו מאוד ודאג לכל מסורו. באותו זמן הצטרף אליו בנו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, וכך הייתה אותה שנה בסימן כפול. מצד אחד ניתוק מאפשרות של השפעה על המצב מבחוץ, ובזאת עצירת כוחותיו של הרב פנימה. מצד שני עלייה עצומה בתורה יחד עם בנו, כאשר כל הכוחות הנעצרים מבחוץ משמשים את הבניין הרוחני מבפנים. לאחר התרכזות הכוחות הרוחניים שכולם מכוונים לבניינה המתחדש של האומה, הבשילה השעה והשגחה המכוונת הצעידה את הרב צעד קדימה על מנת להשפיע לטובתם של ישראל. לשוויץ הגיעה בקשה מיהודי אנגליה אל הרב לבוא עליהם זמנית ולהניגם שם, שהרי בין כך ובין כך, בגלל מצב העניינים, איננו יכול לחזור לארץ. הרב הגיע ללונדון בתנאי מפורש שבתום המלחמה ישוב לארץ הקודש. בזמן שהותו של הרב באנגליה הראה אותה התגוששות הכוחות בין מחייבי הציונות המבקשים את עזרת האנגלים להשבת ארץ הקודש לעם הקודש, ובין היהודים המתבוללים שניסו לעצור כל מהלך המאחד את עמנו כעם בפני עצמו. כאשר הועלתה טענה על ידי המתבוללים שיישוב הארץ בעזרת האנגלים הוא מעשה העלול לפגוע באמונה וברגשות היהודים, כיוון שהוא עוצר את הגאולה שעתידה לבוא בהתערבות שמיימית ולא אנושית. בשעה זו יצא הרב בכל כוחו האמוני והתורני כדי לבטל את אותה טענה שטותית מזויפת שאין לה אחיזת אמת בתורת ישראל. אישיותו התורנית העצומה של הרב הצליחה להכריע בכל כובד משקלה שתמיכת האנגלים בבניין בית לעם ישראל הינה מילוי של שליחות לצו אלוקי החותר להשבת גזלת העמים, ובזאת יכול לזכות את אנגליה לסיועה של ההשגחה במלחמתה. זכה הרב וזכינו אנחנו, ודבריו עשו את הפירות הנדרשים, וכך יצאה לפועל אותה הצהרה מפורסמת בשם הצהרת בלפור. בשנת תרע"ז שלח הלורד בלפור, שהיה שר החוץ באנגליה, את אותה איגרת הבאה ללורד רוטשילד, נשיא ההסתדרות הציונית באנגליה. וכך היה לשונה: ממשלת הוד מלכותו מביטה בעין יפה על הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, והיא תשתמש במיטב מאמציה כדי להקל השגת מטרה זו. אמנם התנגדותם של אותם חלשי רוח, יחד עם חלק משונאי ישראל במיניסטריון החוץ באנגליה, הצליחה לפגום ולהזיק לאותה הצהרה, כשבמקום לשונה המקורי להקים את ארץ ישראל כבית לאומי, משפט המכיר בזכויותינו על כל הארץ, השתנה לשון הדברים לבית לאומי בארץ ישראל. צורת לשון שאפשרה לקרוע מן הארץ גזרים ולמסירתם ביד הגויים. את מחירה של אותה פגימה שילם העם היהודי מאוחר יותר בכל ההתנכלות של הממשל האנגלי בארץ להצלחת הבניין היהודי והעלייה אל כל הארץ. על כל פנים, באותו זמן מתן ההצהרה עשה רעש גדול בכל תפוצות הגולה. היהודים ראו בבלפור את כורש החדש ושמעו בדבריו את תקומתה המחודשת של הארץ השוממה מבניה קרוב ל-2000 שנה, בד בבד עם תקומתו של עם ישראל כולו. הזכרנו קודם לכן שבמחנה המעצמות שאנגליה עמדה בראשו היו גם האיטלקים והיוונים, צאצאיהם של מחריבי ארצנו. עמידתה של אנגליה בראש מחנה זה היה בה בבחינת תיקון לחטאים של ארצות אדום, הממלכות הנוצריות שהן על פי המסורת ממשיכות את ארץ אדום. על אותם החטאים של הריסת ארץ ישראל, חורבן מקדשה והרדיפות הקשות שרדפו הנוצרים את בני עמנו. קודם להצהרה זו נשבר כוחה הצבאי של רוסיה והיא קרתה הסכם שלום עם הגרמנים. כך עשתה השגחה ששתי המעצמות שידיהם מגועלות בדמיהם של ישראל, רוסיה הפוגרומיסטית מחד וגרמניה המרושעת מאידך, לא זכו לשום קו של זכות בהצלחתם של ישראל. אפשר היה לראות בחוש כיצד כל עניינה של מלחמה עולמית זו נועד על ידי השגחה להשיב לישראל את ארצם. תוך זמן קצר לאחר אותה הצהרה הראו שני מאורעות מכריעים לגורלה של המלחמה. ראשית, הצבא האנגלי שקפה על שמריו בשנים הראשונות הצליח להבקיע את קווי הטורקים, וארץ ישראל יצאה מיד הטורקים לאחר שהצרו לה במשך 400 שנה תמימות. במערב הצטרפה במקביל המדינה האמריקאית לצידם של מעצמות ההסכמה, והצבא האמריקאי ששרתו בו חיילים יהודים רבים הגיע לצרפת והחל להשתתף במערכה. כניסתה של אמריקה, שהייתה מונהגת אז על ידי הנשיא וילסון, הביאה רוח חדשה אל הלוחמים שהחלו לאבד את סבלנותם. ברוח זו שהצטרפה לרוח התנ"ך שנשבה בהצהרת בלפור, הייתה תרומה ותנופה גדולה למסע התעמולה של בעלות הברית. הנשיא האמריקאי הכריז כי המטרה במלחמה היא לעשות את העולם פתוח לדמוקרטיה ולשים קץ לכל מלחמה. וכך, כאילו ברוח פלא, הצטרפו שתי העובדות יחד. גאולתם של ישראל וגאולת עולם לשלום עולמי כולל. אפשר היה לראות כי חזון הנביאים הקדמון על מרכזיותם של ישראל בתיקון העולם גילה את ניצניו בזירה הבינלאומית. השנה האחרונה הביאה להכרעת המלחמה, כאשר כל ההסתערויות המסוכנות של הגרמנים בחזית המערב נכשלו. למרות העבדות הקשות, חלה התרוממות ברוחם של חיילי המעצמות, והם החזיקו מעמד בכל הקשיים. ההסתערות הנגדית של צבאות הברית בחזית האנגלית הייתה כל כך קשה לגרמנים, עד כי מפקד הצבא הגרמני אמר כי זהו היום השחור ביותר בהיסטוריה הגרמנית. תעמולת בעלי הברית הביאה אל התקוממות העמים המשורבדים בקיסרות האוסטרית, הצ'כים, הפולנים וסלאבים אחרים, ורבים מחייליהם עברו למחנה בנות הברית. הקיסרות הטורקית שהחלה להתפורר עם כיבוש ארץ ישראל נכנעה לאנגלים, ולאחר פחות מחודש חתמה גם אוסטריה שהגיעה לסף איבוד כוחות על שביתת נשק. בחודש הבא נמלט הקיסר הגרמני להולנד, והממשלה הזמנית שקמה בגרמניה חתמה על שביתת נשק עם בעלות הברית. בחוזה השלום שבאו בעקבות הניצחון הוכרו זכויות העמים לחופש ולהגדרה עצמית, והוכרה זכותם של ישראל על ארצם. בגלל מצבה הכלכלי הקשה של הארץ, נמסרה הארץ לידי חבר הלאומים כמנדט לאנגלים, בהם התחייבו האנגלים לדאוג להכשרתה של הארץ אל בני עמנו החוזרים אליה ומקימים בתוכה את מלכות ישראל השלישית. משך המנדט נקבע ל-30 שנה, כשלאחריו נתחייבו האנגלים לצאת מן הארץ ולמוסרה בידי עם ישראל. כפי שנראה בהמשך, לא מילאו האנגלים את התחייבויותיהם וניסו להתחמק ככל האפשר ממילויים. אמנם אי אפשר היה לעצור את גלגל המאורעות שדחף והכין את ישראל לגאולתם השלמה. על המשך השתלשלות הדברים נעמוד בעזרת השם בשיעורנו הבא, ועד אז שלום רב ובשורות טובות לכל אשר יכונה בשם ישראל בעולם בכלל ובארץ ישראל במיוחד.